ברשות אמי מורתי, ברשות מוריי ורבותיי. הנושא שלפנים משורת הדין הוא נושא רחב יריעה, ואני לא אעסוק כאן בשעה של השיעור ביריעה הרחבה, אלא בעיקר אני רוצה, כפי שרשמנו במודעה לשיעור, לשוחח עם הדברים שאבא זיכרונו לברכה כתב על לפנים משורת הדין במאמר הידוע שלו שנכתב בצעירותו כשהוא היה בן 30, מאמר על האם ההלכה מכירה במוסר שאינו תלוי בהלכה. ובמידה מסוימת השיעור הערב הוא שיעור המשך לשיעור שהעברתי בשנה שעברה ביורצייט של אבא זיכרונו לברכה. שם ניסיתי לעשות ולהראות דרך כתבי הרמב״ם מה מקור אותו מוסר שאיננו יוצא ישירות מתוך המצווה, מתוך ההלכה. כן, ועמדתי על כך שניתן לראות בדברי הרמב״ם שמקור אותו מוסר מגיע ממצוות והלכת בדרכיו, מההידמות למידות האלוקיות. ויש לנו בצד המצווה, בצד תורת משה, יש לנו את תורת האבות שלומדת דרך ההידמות לבורא התנהגות מוסרית. במוקד של אותו מאמר אבא עוסק במושג, ואני רוצה בעיקר לעסוק בשאלה שהטרידה אותו, ועם מקום המושג לפנים משורת הדין במסגרת ההקשר הזה. שכן עצם המושג לפנים משורת הדין מלמד שישנה איזושהי שורת דין שאותה מצפים מהאדם בישראל לשמור עליו, אבל בצד זה יש איזושהי התנהגות שהיא לפנים משורת הדין, דהיינו יש כאן איזושהי ציפייה להתנהגות שהיא מעבר לחוק, בדיוק הנושא שהוא עסק בו באותו מאמר. בעיקר מה שמטריד אותו זה הפרדוקס שקיים בביטוי לפנים משורת הדין. שכן מצד אחד עצם הקביעה שיש שורת דין אומרת שזה מה שמצופה מהאדם לעשות, אז איננו חייב לנהוג לפנים משורת הדין. במידה ונגלה שיש נורמה, יש חובה, יש ציווי לנהוג לפנים משורת הדין, לכאורה היא הופכת להיות שורת הדין. וזה איך אנחנו מחלקלים את זה שיש לנו שורת הדין לפנים משורת הדין. אנחנו יוצאים בקריאה לאדם ישראל, נראה למי, לנהוג לפנים משורת הדין, רואים בזה נורמה ועדיין משמרים אותה כלפנים משורת הדין. בעצם השאלה שהטריד אותו שם, הוא גם מציע שם איזשהו הסבר מסוים שננסה גם איתו לשוחח. מה שבעיקר אני אעשה, נעשה סקירה מהירה של המושג כפי שהוא מופיע במקורות היסוד שלנו בספרות חז"ל. נראה דוגמאות של מה חז"ל כינו לפנים משורת הדין. נראה בקצרה את עמדת הרמב"ן על מה ואיך הוא עיגן את החובה הזאת לנהוג לפנים משורת הדין. מאיפה מגיע הקיום הכפול הזה של שורת הדין שבצידה לפנים משורת הדין? ואת עיקרי הדברים נקדיש לעיון במשנת הרמב״ם. יכול להביא לי רמב״ם מתוך מתוך התא הזה. את עיקרי הדברים נקדיש לעיון ברמב״ם ונראה איך הרמב״ם פירש את המושג לפנים משורת הדין. נראה את האופן שבו הוא שימר אותו כלפנים משורת הדין, יחד עם זה שנבחן האם יש איזושהי ציפייה, נורמה, חובה, לנהוג לפנים משורת הדין. אז אני אפתח, זה לפניכם, לא הבאתי את כל המקורות, אבל יש לנו המונח לפנים משורת הדין מופיע בספרות התנאים סך הכל במקום אחד. מופיע במחילתא דרבי ישמעאל, וגם יש לו מקבילה במחילתא דרשב"י, בזיקה לעצת יתרו, שבה משה רבינו ממנה את השופטים, ויתרו מייעץ לו, והודעתה להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. וכאן אומר המדרש, אני קורא, והודעתה להם את הדרך ילכו בה, זה תלמוד תורה, ואת המעשה אשר יעשון, זה מעשה הטוב, דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר, והודעתה להם, הודע להם את בית חייהם, את הדרך זה ביקור חולים. מה זה בית חייהם? רש"י במקום אחד מפרש את תלמוד תורה שזה בית חיינו, במקום אחר הוא אומר אומנות של אדם מיכן לחיות. את הדרך זה ביקור חולים, ילכו זו קבורת מתים, בא זו גמילות חסדים, ועיקר העניין שלנו בסיומת, ואת המעשה זו שורת הדין, אשר יעשון זה לפנים משורת הדין. אנחנו מלמדים מורים שצריך מעשה שהוא שורת הדין, אבל אשר יעשון זה לפנים משורת הדין. זה המקור היחיד שמופיע בספרות התנאים, שמי שמעיין בסוגיות רואה ששעה שיש בגמרא סיפורים, זה מה שיש בגמרא, סיפורים על אמוראים שנהגו באופן מסוים שלא התחייב משורת הדין. והגמרא מסבירה שהם נהגו לפנים משורת הדין, אז הגמרא בשני מקומות מביאה את הברייתא הזאת כמקור לאותה התנהגות. אני אעיר שלא מאוד ברור מהברייתא מה בדיוק ההקשר שבו יש לנהוג לפנים משורת הדין. הרי אם מצרפים את אותה שורה לתחילת הברייתא שמופיע בה תלמוד תורה, ביקור חולים, קבורת מתים, גמילות חסדים, זה בכלל לא בהקשר של דיינים או של בתי משפט. המערשה רצה לפרש בבבא מציע בדף למד עמוד ב' שמדובר כאן בהקשר של, זה לא לפניכם, זה מדובר פה בהקשר של בתי משפט, והמערשה מעיד שהמעשה זה מה שהדיין עושה, הדיין פוסק מעשה, ויעשון בלשון רבים פונה לבעלי הדין. על הדיין לפנות לבעלי הדין ולהציע להם להפסיק לריב ולעשות לחפש פשרה. שהדברים האלה של המערשה חוברים לדברים של רשי בדברים, על הפסוק ועשית הישר והטוב, שם רשי מביא מדרש חכמים, שזו פשרה ולנהוג לפנים משורת הדין. והפשרה היא ביסוד של חיפוש השלום ולא רק חיפוש האמת, ובהחלט יש מקום לראות את המושג הזה כלפנים משורת הדין, בתוך ההקשר של דיינים, שבו פונים לבעלי הדין ומציעים להם, במקום שאנחנו נכריע ביניכם, תמצאו אתם פתרון לסכסוך הזה שיש ביניכם. נושא מאוד רחב בתחילת סנהדרין, שם הגמרא עסקה בשאלה, האם אנחנו מחפשים את האמת, האם מחפשים את השלום, האם מצווה לעשות פשרה, לא מצווה לעשות פשרה. מה שברור, כשעוברים לסיפורים בגמרא ומעיינים בהם, שההתרחשות של מקרים שיכונו, יתוארו על ידי הגמרא כלפני משורת הדין, הם מחוץ לכותלי בית הדין, הם ביחסים שבין אדם לחברו. שזיהוי המקרים הוא לא רק דרך חיפוש בפרויקט השו"ת למצוא כל מקום שמופיע לפני משורת הדין, שכן כפי שכבר ראשונים עמדו, יש מקרים נוספים שבהם לא יופיע ביטוי לפני משורת הדין, אבל יש שם ציפייה מהאנשים לא לנהוג לפי שורת הדין. ואני אתן איזו סקירה ככה קצרה של מקרים, כולל הניסיון של תוספות לפלח ביניהם. למשל גמרא בברכות בדף ממהי עמוד ב', זה לא בדפים, שם הגמרא דנה בנימוסים ליד שולחן, שיש שלושה אנשים שאוכלים יחד ולא כולם סיימו ביחד את הארוחה, וחלק מהסועדים מבקשים לזמן. אז נקבע שם על ההלכה שאם הרוב שניים מכריזים שמבחינתם הארוחה הסתיימה, השלישי חייב ליישר קו עמם כי הוא הרוב. אבל אם אחד רוצה ללכת והשניים האחרים אומרים עוד לא סיימנו את הארוחה, הם לא חייבים לזמן איתו, הם יכולים להגיד לו מצטערים, הארוחה לא הסתיימה, איך אומרים בבית, אל תרד מהשולחן. ועל זה אומרת הגמרא שמה, אני מקריא, כן, אחרי שנקבע כך להלכה, אחד מפסיק לשניים ואין שניים מפסיקים לאחד, אומרת הגמרא, ולא, והרב פאפה אפסיק לי לאבא מרברי אי ובחד. אבל רואים שהרב פאפה כן הסכים לזמן, למרות שרק אחד ביקש לסיים את הארוחה. אומרת הגמרא, שאני רב פאפה די לפני משורת הדין ודי עבד. בעצם לא היה חייב, ופה גם ברור בסוגיה, הקראתי לכם שורה אחת קודם, ההלכה לא דורשת להפסיק. הוא עשה משהו שלא נדרש ממנו. כן, דוגמה אחרת, גמרא בכתובות בדף צד דיזיין, זה כמי שרוצה לראות לפניכם, שם הגמרא מתארת מקרה של אדם שמחר את שדהו. צריך להבין, למכור שדה זה למכור משהו שהוא מקור הפרנסה והזהות של האדם בחברה שיש בה נחלות, זה לא סתם דירה להשקעה. כן, הוא מחר אותו כי היה צריך למעות, ואז מה התברר? שהוא לא זקוק למעות, והגמרא דנה האם הדרי סביני או לא, והיינו אם המקח הזה בטל כי הוא מכר אותה בנסיבות שהתבטלו או לא. רוצה הגמרא להביא ראיה תשמע, אומרת הגמרא, דאו גברא דזבין ערא לרב פאפא, היה אדם שמכר שדה לרב פאפא, דצטריכו ליזוזי למזבן תורה, הוא היה צריך כסף לקנות שברים, בלשון ימינו הוא רצה לקנות אוטו, אז הוא מכר את הקרקע שלו, בסוף לא הצטריכו לי, הוא זכה באוטו בהגרלה, לא היה זקוק, והדרי ניעלה רב פאפא לערא, ורב פאפא החזיר לו את השדה. אומרת הגמרא, משם אין הוכחה. למה? רב פאפא לפנים משורת הדין הוא דעבד, זה אותו רב פאפא של הגמרא בברכות. אנחנו רואים כאן דמות של רב פאפא שלמרות שההלכה לא דורשת ממנו משהו, הוא נוהג באופן שהוא לפנים משורת הדין. כן, גמרא בבבא קמא בדף צדיתת המובד, גם זה סיפור, שם הגמרא דנה באדם שמראה דינר לשולחני, הולך לבנק ורוצה לדעת אם ה10 שקלים שיש שם הרבה זיופים, אם זה אמיתי או מזויף. אז הוא הולך ושואל, אני לא אכנס פה לכל פרטי הסוגיה, אבל הסוגיה אומרת שיש סתירה בין ברייתות, והגמרא אומרת שתלוי למי הראית את זה. אם הראית את זה למומחה, לבנקאי מומחה שיש לו תביעות עין והוא אמור לדעת, אז אי אפשר לתבוע אותו לטעות. או אם פנית לאדם שלא ממש מתמצא, אז אפשר לבוא אליו בטענות. כמעט הפוך ממה שהיום חושבים. הם חושבים, הוא מומחה, אז צריך לבוא אליו בטענות. אם הוא לא מומחה, אז מה אתה רוצה, כן? שם זה הפוך. אז הגמרא מספרת סיפור על אישה שהראתה דינר לרבי חייא, והוא אמר לה שהדינר מעולה. למחרת היא באה ואמרה לו, תשמע, ניסיתי להשתמש בו בשוק, והסוחרים אמרו לי שהדינר הזה הוא מזויף. ומה עושה רבי חייא? הוא כותב על הפנקס שלו דין עסק ביש, הוא בעצם מפצה אותה על הטעות. והגמרא שם שואלת שרבי חייא, לכאורה דינו היה כמומחה, כרגע לא נדון למה, שלא חייב לפצות על הטעות. ועל זה אומרת הגמרא, רבי חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד. שוב פעם רואים חכם שנוהג לפנים משורת הדין. כן, סיפור נוסף מביאה הגמרא בבמציע בדף חבדלד. שם הגמרא אומרת, אם אדם הוא מאבד חפץ במקום שהוא בוודאות מתייאש ממנו, כי אין בו סימן, כי מתהלכים שם הרבה אנשים, כרגע לא חשוב הנסיבות, ואדם אחר מצא אותו, אז שורת הדין, אם מוצאים חפץ שהבעלים התייאשו, לא צריך להשיב לו. אבל אומרת שם הגמרא שבאו ושאלו את רב יהודה ושקיל, הוא הלך אחרי מר שמואל בשוק הדבי דיסה, והוא שאל אותו, כאן זה כמו להיות בגרנד סנטרל סטיישן, ומצא כנר נקימה, הוא אמר לרעים שלו, אם הוא נותן סימן אז הוא חייב להחזיר, הוא לא הבין, אם זה שלו אז מה עוזר שנותן סימן, הרי הוא התייאש. ועל זה שואלת הגמרא, תרתי אמר לי לפנים משורת הדין. והגמרא מביאה סיפור כזה, שבוע בשמואל מצא חמורים במדבר והחזיר אותם לבעליהם אחרי 12 חודשים, בוודאות התייאשו. רואים חכמים שמחזירים אבדות למרות שהם לא חייבים להחזיר לפנים משורת הדין. בואו נביא דוגמה אחרונה שבה בגמרא מופיע ביטוי לפנים משורת הדין, ובא במציע בדף למד, רבי שמואל ברבי יוסי הולך בדרך והוא מחזיר אבדה, והגמרא מאירה שלפי כללי הדין הוא לא היה חייב להחזיר את האבדה הזאת, כי יש לנו כלל בהלכות השבת אבדה שמופיע בתורה, כי תראה חמור אחיך עושה עובדים והתעלמת מהם, אשר תשיבם, החכמים דרשו והתעלמת מהם. פעמים שאתה מתעלם, מה הנסיבות האלה? בלשון הגמרא זה זקן ואינה לפי כבודו. מה הכוונה? אם אדם מוצא ממון של חברו בנסיבות שלו זה היה ממון שלו עצמו, הוא לא היה מרים אותו. לא לפי כבודו להתכופף, להרים באיזה מקום לא מכובד, איזה משהו פעוט ערך. אז אם זה זקן ואינה לפי כבודו, כלומר אם אדם לעצמו לא היה משיב את האבדה הזאת, הוא גם לא חייב לנהוג כך עבור אחרים. אבל כאן אנחנו רואים שרבי שמואל ברבי יוסי, למרות שזה היה סיטואציה שזקן ואינה לפי כבודו, החזיר את האבדה. אומרת הגמרא, רבי שמואל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד. אם נצרף את הסיפורים האלה, אנחנו יכולים בעצם לראות תמונה די בהירה שמדובר בגמרא, אני מדבר, אני עזבתי את המחילתא, מדובר בסיפורים כולם אודות המוראים, אודות גדולי ישראל, ששורת הדין אינה מחייבת אותם, לא בנימוסים, לא אחד שצריך לוותר לשניים שצריכים לוותר לאחד שעוזב להם את השולחן, לא בתחום של ממון, אם זה נסיבות שאדם מבקש לבטל מקח ואתה לא חייב על פי דין לבטל, אם זה בנסיבות של הקפדה על כבוד, על השבת אבידה, בכל הנסיבות האלה הגמרא עולה בבירור שמעיקר הדין היה דרך אחת של ניהוג, לעומת זאת לפנים משורת הדין הם נהגו אחרת. מה שאני אוסיף זה שיש גם כאמור מקורות שחכמים קשרו אותם למושג דומה ללפנים משורת הדין, למרות שהביטוי לא מופיע שמה. כך למשל גמרא בבבא מציע בדף פי ג' מביאה סיפור על רבא בר בר חנן ששכר שני חמרים שיעבירו לו חבית יין ממקום למקום, והם שברו את החבית והוא טבע מהם את ממונו כפי שורת הדין. מה הוא עשה? הוא שקע להם, לא היה להם כסף, הם עניים, מי היה חמר באותו זמן, והוא לקח להם את הגלימה שלהם, ממש פשט את אורם, כי אומרים את זה בכתובה, ואפילו מגלימה דל כתפי מתכוונים לזה ברצינות, כן? אז הם הלכו והתלוננו לרב, באו ואמרו לרב מה זה. אז הוא דרש ממנו להחזיר את הגלימה. אז הוא שאל אותו, דין האחי? אז אמר לו, כן, למען תלך בדרך טובים, יש ממך ציפייה להתנהג ככה. אז נתן להם את הגלימה, הם לא עזבו. מה הם עשו? הם המשיכו לעמוד שם והסתכלו על רב, ומה הם אמרו? מילא שלא משלמים לו על החבית שנשברה, היום עושים ביטוח כשעוברים דירה, נכון? מילא לא משלמים על החבית, אבל מה עם השכר שלנו שהוא לא שילם לנו? אז הם אמרו לו, אני, אנחנו עניים, ותרחינן כולי יומה וכפינה ולית לנמידי, אין לנו אוכל בבית. אז הוא אמר לו, תן להם את השכר שלהם. אז שוב פעם הוא שאל אותו, דין האחי? אמר לי, אם ואוכל צדיקים תשמור. כן, מצדיק מה אנחנו מצפים לשלם. עכשיו מה שמיוחד בסיפור הזה זה שני דברים. ראשית, מיוחד שלא מובא כאן לפנים משורת הדין, אלא מובאים כאן פסוקים אחרים. ושנית, זה הדבר הכי בולט, שאם בכל המקרים האחרים החכמים נהגו כך מיוזמתם, מעצמם, במקרה הזה אנחנו רואים שרב מחייב את רבא בר חנן להתנהג בצורה הזאת. ובהקשר הזה אני אוסיף שבעלי התוספות בבבא מציע בדף חבדלת עמוד ב' עמדו על הפערים האלה בין הסוגיות, והם הציעו כפילוח לסוגיות, ואני אומר עיקר העניין כי אני אהיה ברמב״ם אז אני לא אעריך בזה, והם הציעו כפילוח לסוגיות שאנחנו לוקחים מקרים שמכונים, זה לא לפניכם, שמכונים לפנים משורת הדין, ויכולים להבחין בין שלושה מקרים. אני אקריא לכם את דבריהם. תוספות אומרים ככה, יש מקרה אחד שבו יש מקום שאחרים חייבים והוא פטור, כמו במראה דינר ואחרים דבאו למילף חייבים. אני רוצה לחזור לדוגמה של החנווני עם הבנקאים הדינר, הזכרתי קודם, יש אנשים שיחייבו אותם אם הם יטעו ויש שלא. אז ששם יש התנהגות לפנים משורת הדין, מה טיב ההתנהגות הזאת? שאתה לא משתמש בפטור שיש לך מנורמה שאחרים חייבים בה. אם נחזור לדוגמה של רבי חיה, יש שהיו מראים להם את הדינר והיו באים אליהם בתביעה לשלם עבור הטעות, אז רבי חיה שיכול להיפטר. כאן מגפיע הפסוק, אומרים תוספות של אשר יעשון שלפנים משורת הדין, שבה אומרים אל תשתמש בפטור, תתנהג כמו כולם. זה גם עולה כמובן על זקן ואינה לפי כבודו. אם האדם הזה לא מוגדר כזקן ואינה לפי כבודו והוא מוצא אבדה, אז מה הוא חייב? הוא חייב להשיב אותה. אז ממילא, אז יש אתה זקן ונע לפי כבודו, זה מקרה שבו החכם, הזקן הזה לא משתמש בפטור שבנע לפי כבודו, אלא הוא מתנהג כמו כולם. זה סוג אחד של מקרים שלפני משורת הדין. יש סוג שני, תוספות אומרים, שבו אף אחד לא חייב לנהוג ככה. ואתה מחליט לנהוג לפני משורת הדין ממה שאפילו האחרים לא עושים. תראו את הדוגמה, תוספות לא מזכירים אותו, אבל הדוגמה של רב פאפה עם הזימון. אף אחד לא חייב שם לוותר. זה לא שלא השתמשת בפטור מיוחד לרבנים או לתלמידי חכמים. ויש מקרה שלישי, שזה המקרה הכי מרחיק לכת, אותה גמרא בדף פי ג' שבו אפילו נגרם לך הפסד מלפנים משורת הדין. לא רק שמבקשים ממך אל תפסיד משהו, אתה ממש חייב לתת ממון. ותוספות אומרים באופן מדויק, אפשר לראות בגמרא שיש פסוקים שונים בכל אחד מסוגי המקרים האלו, כולל הנהגות אחרות. אז זה בכלל התמונה הכוללת. אני כאמור לא רוצה להקדיש את השיעור לדיון הזה, אלא בעיקר להתעסק בשאלה שהטריד את אבא, והיא מה הנורמה לנהוג אחרת, מה הנורמה לנהוג לפני משורת הדין. אם יש לך פטור, אז תנהג לפי הדין. וכאן הוא באותו מאמר מצביע על מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן. תדיוק מסדר הדברים יהיה הרמב״ן והרמב״ם, שבו הם יגנו את החובה לנהוג לפני משורת הדין במקורות שונים, וזה גם פונה לקהלים שונים ועל רקע שונה. אלא רמב"ן במספר מקומות בפירושו לתורה, הבאתי כאן שניים מהם, על הפסוק ועשית הישר והטוב בעיני השם, הרמב"ן מביא מדרש יפה מחכמים שהזכרתי את הקודם, מרש"י, זו פשרה ולפנים משורת הדין. מהרמב"ן והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר ציווך. קודם מצווים יהודי לשמור שולחן ערוך, ואז יש ציווי כללי שניתן. מהו הציווי הזה? ואתה יאמר גם באשר לא ציווך, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו. אם אתה מזהה דבר שהוא טוב וישר בעיני השם, כדי לומר את זה צריך גם להניח, זאת ההנחה הפרועה של הרמב"ן, שההלכה היא גם מערכת ערכית, שהיא לא רק מערכת של ציות, ואפשר לזהות את הערכים של התורה, ולא תמיד מי שישמור את הסעיפים בשולחן ערוך בהכרח הוא יגשים את הערכים התורניים. ולכן יש כאן ציווי כללי שמלווה את המצוות והחוקים, שהוא גם תשמרו על רוח החוק. ולמה? כי הוא הקדוש ברוך הוא אוהב הטוב והישר. והרמב"ן מסביר שהאמת שזה מובנה במערכות חוק. זה מובנה שמערכת חוק לא יכולה דרך ציוויים פרטניים לחסות את כל השדה ובעצם להגשים את הערכים שלה. כן, אני ממשיך לקרוא דברי הרמב"ן, וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכינה וריאה. פשוט לא יעלה לדעת שאת כל הסיטואציות האנושיות אנחנו נכתוב אותן בתורה. בכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אז איך יהודי צריך לנהוג, אומר הרמב"ן, אחרי שהזכיר מהם הרבה, כלומר אחרי שאתה מתחיל לפגוש מצוות של התורה, מה אתה גם יכול ללמוד מהם? על מה טוב וישר, על הערכים התורניים דרך המצוות, שהם בעצם דוגמאות, הם יישומים של ערכים. כגון אדם ששומע לא תלך רכיל בעמך, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, בני סביבה תקום וכיוצא בהם. אז עכשיו אתה מבין מה הערכים של התורה, ולכן גם אם התורה לא ציינה במפורש איזו סיטואציה שאתה בא, אתה יודע איך לנהוג. חזר לומר כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר. כן, והרמב"ן את הדברים האלה מרחיק כבר קודם לכם, פירושו לתורה בויקרא יוטט, שם הוא לוקח את זה מהתחום שבין אדם לחברו, ואותו עיקרון אומר גם בתחום שהקדושה האנושית, גם העמידה במידה מסוים מאדם למקום. כן, אומר שם הרמב"ן שהתורה הזהירה בעריות ומאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין. ולומר הרמב"ן, יכול אדם להיות, זה ביטוי מאוד מפורסם, נבל ברשות התורה. הוא יכול לא לעבור על אף סעיף בשולחן ערוך ועדיין להיות אדם נבל שלא מקיים את רוח התורה. למי שקצת זכה פה, ויש פה הרבה, להכיר את אבא, יודע כמה אבא הזדהה עם הדברים האלה, ואת השיחה הידועה שלו בישיבה שהוא דיבר נגד הקוזים למהדרין. אני לא אומר פה לא הולכת לקרוז, אבל התרבות, הצריכה, אם היא רק גלט, היה לו סלידה מתרבות הצריכה המערבית. שאלה לא אם יש הכשר או אין הכשר לאוכל, אלא איך אתה חי ונוהג, וזה ממש דברי הרמב"ן. והרמב"ן ממשיך ואומר שהתורה, לכן, אחרי שהיא פרטה את האיסורים, אז היא ציוותה ציווי כללי. קדושים תהיו, שהנה פרושים מן המותרות, והוא מציין שאותו דבר באדם לחברו. וכדי רק להשלים את העירייה, שזה מובנה, הרמב"ן מביא דוגמה נוספת. הוא אומר, גם השבת היא ככה. הוא אומר, הרמב"ן, אני מקריא את הדברים, וכן בעניין השבת. אפשר לכתוב ספר ענק עם כל מלאכות שבת, ועדיין לא לתת לאדם את ההנחיה הנכונה, איך הוא ינוח בשבת. כן, לכן אומר הרמב"ם, מכן בעניין השבת, עשר המלאכות בלב, והטרחים בעשה כללי שנאמר תשבות. כלומר, לי בדע הרמב"ן, אנחנו מסכמים את הבסיס ללפנים משורת הדין, זה בעצם יושב על המגבלה של שפת החוק, שהיא מובנית בשפה של החוק עצמו, ולכן היא גם פונה לכולם, או מי קהל היד, למי פונים ואומרים, ועשית הטוב והישר, למי פונים ואומרים, קדושים תהיו, למי פונים ואומרים, תשבות בשבת לכולם. פונים לכולם משום שהחוק שפונה לכולם הוא חוק מוגבל בשפה שלו. אדם יכול לשמור על החוק ולא לקיים את רוח החוק, ולפנים משורת הדין הוא בעצם חלק מהסיפור הכללי הזה. מה שאני אעיר שפחות מוסבר עדיין בדברי הרמב"ן, איך הרעיון היפה הזה רוכב על הדוגמאות הספציפיות שלפנים משורת הדין שישנם בסוגיה. אפשר אולי להבין, למשל, דוגמאות של השבת אבדה עם יאוש. אני מקווה שגם אתם מרגישים קצת לא בנוח, שמצאתם חפץ, שאתם יודעים מי הבעלים, אבל מה? מותר לכם לקחת אותו. אפשר להרגיש. אבל האם בהכרח בכל הדוגמאות האחרות זה כל כך פשוט שיש כאן, שזה רוכב עליו, אני לא בטוח בדבר הזה, אבל מה שכן עולה בבירור מדברי הרמב"ן, שנחזור לשאלה שפתחנו בה, שיש בתורה מצוות עשה שמצווה לנהוג לפנים משורת הדין, והמצווה הזאת היא ועשית ישר והטוב. יש מצוות שהן פרטיות, פרטניות, שמפרטות מה המצופה, ויש ציווי כללי שמצווה לנהוג לפנים משורת הדין. מדובר ממש בנורמה, ממש בחיוב. לעומת זאת, הרמב״ם בכתביו, גם בשמונה פרקים וגם בהלכות דעות, הרמב״ם ניקס את ההתנהגות לפנים משורת הדין לדמות החסיד, מה שפוגש בצורה מאוד טובה את כל הסיפורים בגמרא, שכן כל המעשים שהראו בגמרא הם מעשים שגדולי החכמים נוהגים שם לפנים משורת הדין. אין למיטב ידיעתי סיפורים שמתארים דמויות שהם לא רבנים, אלא הם כן, ואני אומר זה מחוץ לגבולות של השיעור, ככל שנצרף יותר ויותר מקרים ללפנים משורת הדין, ויש ראשונים שעושים את זה, למשל בין בר מצרה, אבא דן במאמר על קופין על מידת סדום, שהם, אם הם חלק מהעניין שלפנים משורת הדין, אז הם ודאי פונים לכל אדם. דין בר מצרה זה דין שמחייב אדם שמוכר שדה, יש לו שני קונים פוטנציאליים, אחד שהוא השכן שלו ואחד שבא יותר מרחוק, אז הוא חייב למכור אותו לזה שהוא שכן שלו, כי אז הוא יכפיל את השדה שלו במקום למכור אותו לאדם שבא מרחוק. זה כבר נורמה, והיא לא פונה רק לחכמים. יש להניח שדברי הרמב״ם, שאת דין, לפנים משורת הדין, מצמצם להתנהגות של חסידים, שזה בעיקר בא מהסיפורים, שהם כולם סיפורים על חסידים, ויתכן שהרמב״ם באמת הלכות נוספות שראשונים אחרים ייחסו אותם כמושתתות על חובת ניהוג לפנים משורת הדין, שמה הרמב״ם לא סבר כן, שאולי הם בנויים על עקרונות אחרים. אבל הרמב״ם קושר את ההתנהגות לפנים משורת הדין לדמות החסיד דרך העיסוק שלו בחובה להתנהג בדרך האמצע, בשביל הזהב. והרמב״ם פורס את העירייה בשמונה פרקים, שביחס למידות, הרמב״ם מביא שם 9 מידות כדוגמאות, שהדרך הרצויה היא לא לנהוג בקיצוניות, לא הרחת ולא ראותה, אלא לנהוג באמצע. ועסקנו מזה כמה בית הכנסת לפני 2 בשיעורים בקיץ, בשבתות הקיץ. בהקשר הזה הרמב״ם רואה דמות החסיד, מי שנוהג לפנים משורת הדין, כמי שלא נוהג בדרך שביל הזהב, אלא נוטה קצת לאחד מהקיצוניות. כאן יש פער מאוד גדול בין הדברים שלו בשמונה פרקים לבין הלכות דעות. בשמונה פרקים הרמב״ם מתאר את החסידים, החסידות היא שהם נוטים מעט אל התוספת והחיסרון. גם הם משוחחים עם דרך האמצע, הם רק עושים לעשייה, ולכן הם נוטים מעט. למה? מהרמב״ם הם נוטים קצת מן הזהירות אל היעדר ההרגשה בהנאה מעט, ומן הגבורה למסירה לסכנות מעט, וכל זאת למה? הרמב״ם גם מסביר, זה כדי לשמור על האמצע. כולנו יודעים שלעיתים כדי לשמור על משהו צריך טיפה לקחת שמאלה, טיפה לקחת ימינה, והרמב״ם מזהה את זה עם המושג שנקרא לפנים משורת הדין. כשאנחנו עוברים להלכות דעות, אנחנו שם מגלים עולם די שונה. גם כאן הרמב״ם קושר את ההתנהגות לפני משורת הדין עם דמות החסיד, אבל הוא גם בונה את בכלל את כל חובת ההליכה בדרך האמצע על, על מקור שונה, וזה עסקנו שנה שעברה בחובת ההידמות למידות האלוקיות, שכן הרמב״ם מזהה את דרך האמצע עם דרך השם, שהרי דרך השם מזהה תכונות, הוא רחום, הוא חנון. כדי להבין מה זה רחום צריך לדעת את דרך האמצע שתלמד אותנו מהם רחמים. כדי להיות חנון צריך לדעת שהחנון היא דרך האמצע. וההליכה בדרך האמצע היא לא רק להגיע לאיזון נפשי ולאישיות מאוזנת, אלא היא מצווה דתית של הידמות לבורא. אבל מעבר לזה יש הבדל נוסף מאוד מהותי, והיא נוגעת בתיאור דמות החסיד וההתנהגות שלו. כן, הרמב״ם כותב, אני מקריא משורה 65, כל אדם שדעותיו כולם דעות בינוניות ממוצעות נקרא חכם, ומישהו מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה נקרא חסיד. אז הכותרת לא מבשרת את מה שאנחנו הולכים לקרוא בהמשך הדברים, שכן אם הכותרת גם עדיין מדברת שהחסיד נוטה מעט לצד זה או לצד זה, שהוא מדגים בכיצד אנחנו מגלים משהו שונה, מגלים אדם שיש לו אופי אחר, שהוא מעצב את האישיות שלו בצורה שונה. כיצד? מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון, ויש פעל רוח ביותר, נקרא חסיד, וזו מידת חסידות. ואם יתרחק עד האמצע בלבד ויהיה ענב, נקרא חכם, וזו מידת חוכמה. ועל דרך זו שאר כל הדעות. כלומר, זה על כל המידות, לא רק על הדוגמה הזאת שהוא הביא. וחסידים הראשונים היו מתאים דעות שלהם מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות. יש דעה שמתאים אותה כנגד הקצה האחרון, ויש דעה שמתאים אותה כנגד הקצה הראשון, וזהו לפנים משורת הדין. אז כאן ההליכה לפנים משורת הדין מזוהה, כמו בשמונה פרקים עם החסיד. בעצם יסוד דברי הרמב״ם, אם ההבדלים בין המקומות הם, שלפני משורת הדין לא מתחיל בהתנהגות שאני עושה, אלא הוא מתחיל באופי שלי. הוא מתחיל באופי, באופן שבו אדם מעצב את אישיותו. לפני משורת הדין הוא לא עשיתי מעשה מסוים, אומרים המעשה הזה הוא לפני משורת הדין, אלא מי שהוא חסיד באופיו, הוא מתנהג לפני משורת הדין. וכאן יש בסיס, דומני, לנסות להבין באופן פרטני את המקרים שתוארו, למה הם לפני משורת הדין, ומה מקור ההתנהגות הזאת, וגם עומד כאן בדברי הרמב״ם האלה הבסיס, לנסות להבין את הפרדוקס הזה, האם יש חובה לנהוג כך או אין חובה לנהוג כך, איך זה יהיה עניין שצריך לנהוג לפני משורת הדין ועדיין לפני משורת הדין. כדי לעמוד על הדברים אנחנו צריכים לסת למסע במשנה תורה ולראות איפה הרמב״ם יישם במרחבי משנה תורה את הרעיון שהוא את התיאוריה שלו נתן בלכות דעות, ונתבונן גם במקומות שבהם הרמב״ם מתאר את לפני משורת הדין. ודומני שהמקור הכי בהיר שיתווה לנו את הדרך, את הכיוון להבין מאיפה מגיעה ההתנהגות שלפני משורת הדין, דווקא תהיה במקור שבו הרמב״ם ישתמש בביטוי מידת חסידות ולא בביטוי לפני משורת הדין. אבל כאמור, היות והחסיד נוהג לפני משורת הדין, אז ניתן להניח שמידת החסידות היא גם כן מבטאת התנהגות שלפני משורת הדין. וכדי לעמוד על הדברים אני מציע שנעיין יחד ברמב״ם בהלכות דעות בפרק ו'. אני מזמין אתכם להסתכל איתי משורה 85, וכדי לעמוד על הדברים גם צריך לראות קצת את טעמי המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם כותב על הלב, לא תשנא את אחיך בלבביך. הרמב״ם כאן מגדיר כך, כל השונא אחד מישראל בליבו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תשנא את אחיך בלבביך. ואין לוקים עליו זה לפי שאין בו מעשה, ולא הזהיר התורה אלא על שנאה שבלב. תראו איזה פרדוקס יש כאן. אבל המכה את חברו והמחרפו, אתה לא שונא אותו בלב, אתה אומר לו בפרצוף שאתה שונא אותו, אתה נותן לו אגרוף, אתה סותר לו על הפנים, אתה אומר לו, אני שונא אותך. אומר הרמב"ם, אינו רשאי, זה לא שזה יפה להתנהג ככה, אבל הוא לא עובר על הלאו, אינו עובר משום לא תסנה. וכאן הרמב"ם אומר, יסוד גדול ביחסי אנוש. כאן אנחנו נכנסים לתוך טעמי המצוות צד של הרמב"ם. הרמב"ם פה מניח שיש טעם למצווה הזאת, והיא שכשאדם מחניק רגשי איבה, כשאדם מחניק רגש, אז הרגש הזה הוא רק תופח והוא רק צומח, הוא כמו ג'יני מבקבוק. השנאה שנשארת בלב תגרום להידרדרות ביחסים יותר ממה שהיא באמת. כלומר, עם כל זה שאדם לא רשאי לחרף את חברו, הוא לא רשאי להקות אותו, אבל לפחות יש כאן שקיפות במערכת היחסים, ולכן היא תהיה איפה שהיא עכשיו, היא לא תידרדר. אומר הרמב"ם, התורה כאן לא שללה התנהגות שלילית רק, אלא התורה אסרה התנהגות שהתנהגות שיכולה להביא לו להסלמה, וזה מה שהתורה אסרה. ולכן אומר הרמב"ם שכל הלאו הוא אם אתה שונא אותו בלב, אם אתה לא אומר לו. אבל אם אתה אומר לו, אתה לא עובר על הלאו. גם כאן יש כלי התנהגות. אז הרמב"ם ממשיך ואומר, כשיחטא איש לאיש לא יסתמנו וישתוק. והוא גם מדגים מדוגמה מהתנך את התפיסה שלו, את הלב. מה הדוגמה? כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום את אמנון מאומה למירה והטוב, כי שנא אבשלום את אמנון. כלומר, בשנאה שבין אבשלום לאמנון, נו אבשלום היה מזמין את אמנון לשיחה, והם היו מדברים, אולי הם היו מגיעים לאיזושהי הסכמה, אבל זה שאבשלום רק כבש את שנאתו. הוא לא קבע שצינתו במובן שהוא הפסיק לסנוע, אלא במובן שהוא שנה ושנה, שנה רק התגברה, עד שבסוף קרה מה שקרה, שהוא רצח אותו. כן, כלומר, הרמב"ם אומר, תראו בדוגמה מקראית, איך שנאה שלא מבטאים אותה, התנהגות של ולא דיבר אבשלום את אמנון מאומה למירה והטוב, למה זה גורם? אלא מצווה עליו להודיעו ולומר לו, למה עשית לי כך וכך? זו כבר התנהגות הנורמטיבית, לא להרביץ לו, אלא לנסות לשוחח איתו על זה. ולמה חטאת לי בדבר פלוני, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך, שימי מצוות הוכח תוכיח את עמיתך, יש לו שני מוקדים. אחד הוא כשאתה רואה אדם שעובר עבירה, והשני הוא כשאדם פגע בך. עכשיו רמב"ם אומר, יש מצווה להוכיח אדם שפגע בך, כדי לא לגרום להסלמה במערכת היחסים. ואז הוא ממשיך ואומר, מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו, ולא לדבר לו כלום, אתה לא רוצה לקיים את המצווה הזאת של הוכח תוכיח את עמיתך. למה? מפני שהיה הידיעות, החוטא הדיעות ביותר, או שהייתה דעתו משובשת, הוא מחל לו בליבו ולא סתמו ולא הוכיחו, בעצם לא קיים את העשה הוכח תוכיח את עמיתך. כותב הרמב"ם, הרי זו מידת חסידות, ולא הקפיד התורה אלא על המסתמה. יש מידת חסידות אם אתה מצליח בלי זה. בוא נסה להבין את הטענה. הטענה כאן היא פועל יוצא מטעם המצווה שהוא נתן. כל מטרת המצווה היא שלא תשנא אותו בלבך. אז אופציה אחת לא לשנא אותו בלבך, מהו? להגיד לו. יש עוד אופציה. אופציה השנייה היא לא לשנא אותו בלי להגיד לו. איך תעזור לעצמך לא לשנא אותו? אתה תקבל פרופורציה קצת על הסיפור, ולא כל פעם שמישהו העליב אותך אתה חייב לשנוא אותו. עכשיו, הדוגמה שהרמב"ם מביא פה, תראו מה היא, החוטא הדיוט ביותר, משהו בעצם רומז כאן, זה דברים שחכמים על בושת במי שחבל בחברו. כמה בושת משלמים? ההלכה היא הכל לפי המבייש והמתבייש. תלוי מי פגע בך, כמה נעלבת, זה מעליב, זה לא מעליב. זאת אומרת, הרמב"ם, מישהו העליב אותך, הוא פגע בך, האדם הנורמטיבי שונא אותו בעקבות זאת. אבל אם אתה אומר, באמת, אז הוא אמר, אז מה אכפת לי? כן? הוא מחל, או שהייתה דעתו משובשת, אתה אומר, בסדר, אז הוא חשב ככה, אז הוא לא אדם מאוד מאוזן. אם אתה מצליח לא לפנוע, אתה לא חייב להגיד. שלמה דווקא החסיד הוא זה שלא ידע לא לפנוע בלי להגיד? אז התשובה היא פשוטה, זה חוזר ללכות דעות, שכן, וכאן יש הנחת יסוד ברמב״ם לגבי הלאו הזה, ונראה אותו מיד על עוד לאו. הנחת היסוד היא שאחד מהמטרות של התורה זה לתקן את המידות שלנו. הרמב״ם כותב את הדברים האלה בצורה מפורשת בסוף הלכות דעות, בהלכה האחרונה בהלכות דעות, ביחס ללא תיקום ולא תיתור. כותב הרמב״ם, וזוהי הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים ביישוב הארץ ומסען ומתנן של לבני אדם זה עם זה. יש לתורה מטרה לתקן את הבריות, וכשהתורה נותנת מצוות לבריות, זה ניתן לבני האדם באופי הנורמטיבי הרגיל. מהו האופי הנורמטיבי הרגיל? אנשים שהם אנשים שחיים בדרך האמצע. מה זה דרך האמצע? אם אנחנו הולכים לתחילת הלכות ביאות וקצת מסתכלים, אם אדם מעליב אותך, אתה אמור להיעלב, כי זה מעליב. דרך האמצע היא אומרת שאתה מצד אחד לא מעליב יותר מדי, אבל אתה גם לא נעליב בכלל. כן, אם אני אקריא לכם את התיאור של הרמב״ם, את דרך האמצע של אדם שמישהו נכנס בו, כן? אז הרמב״ם פה מתאר את הדוגמאות. למשל, הוא אומר, יש אדם שהוא שפל רוח עד מאוד, ויש אדם שהוא גבל לב ביותר. כמו שאתה גבל לב יותר, אז מה יקרה כשמישהו אומר לך משהו? אתה תעלב יותר. אם אתה שפל רוח ביותר, אתה כמו עץ, אתה גם לא נעלב. אדם רגיל, אדם ממוצע, איפה האדם הזה נמצא? האדם הזה נמצא באמצע. עולים אחרות, אדם רגיל שמישהו מעליב אותו, הוא נעלב. אז התורה ניתנה לאנשים רגילים. התורה ידעה שאדם רגיל, כשמעליבים אותו, מה הרגש שהתעורר בו? שנאה. אז מה אמרה התורה? לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל הרי מהי תכונת אופיו של החסיד? שהוא נוטה לקצה, או במילים אחרות, שמישהו מעליב אותו, הוא לא נעלב. אם הוא לא נעלב, ממילא הוא גם לא ישנא. אם הוא לא ישנא, למה הוא חייב להוכיח את החבר שלו? כלומר, ההתנהגות השונה של החסיד מתחילה באופי השונה שלו. כישורת הדין ניתנת לאופי האנושי הממוצע, והחסיד שיש לו אופי אחר, האופי האחר הזה ממילא גורר שמצווה שניתנה לתקן את הנפש לא אמורה ביחס לנפש של החסיד הזה. משהו מאוד דומה באותה הלכה שלא תיקום ולא תיתור, מבחינת ההצעה של הרמב״ם איך להתגבר על מתיחויות עם אנשים. כך למשל כותב הרמב״ם בסוף הלכות דעות, זה לא בדפים, כותב הרמב״ם כשהוא בא להציע לאנשים איך באמת מתגברים אם מישהו פגע בך. הנוקם את חברו, אומר הרמב״ם, עובר ולא תעשה, שנאמר לא תיקום, ואף על פי שאינו לוקה, דעה רעה יד מאוד. זה רע מאוד למקום, למרות שלכאורה מה זה רגש אנושי טבעי. הוא פגע בי, אז אני אחזיר לו, לא? ותראו מה אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להיות מעביר על כל דברי העולם, ותראו איך הוא מציע את זה. זה ממש התבנית שנאמרה קודם על לא תשנא את אחיך בלבביך, שהכל אצל המבינים דברי הבל והווי ואינם כדאי למקום עליהם. ואם אדם יודע מה באמת חשוב בחיים, אז הוא מבין שהמריבה הזאת בינו לבין השני זה סך הכל, כאומרים, כסף קטן. וזה אתה מתעצבן? אתה מבזבז את האנרגיה הנפשית שלך על דברים קטנים? כלומר, אם יש לך פרופורציות על החיים, אם מילא, למה שתרצה למקום? דברים ממש מעין זה נמצאים לא תשנא את אחיך בלבביך. אם אתה אדם שלא נעלב, אז אתה לא שונא. עכשיו, על רקע הדבר הזה אפשר עכשיו ללכת לכל אחד מהדוגמאות שלפנים משורת הדין, ולראות שכל אחת מהם, ההתנהגות לפנים משורת הדין של החסיד ברמב״ם, קשורה באחת מהמידות שמתוארות בהלכות דעות. ואני מזמין אתכם למסע הזה להסתכל איתי בדוגמאות האלה. אני מציע שנראה עוד דוגמה אחת של מידת חסידות שדומני שהיא מדגימה את זה, והיא גם קשורה ליום העצמאות קצת. הרמב"ם הלכות מלכים כותב, זה בשורה 95, מי שרוצה לראות מוזמן, כותב הרמב"ם, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אישה או להציל מן העקום ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוץ על הארץ אסור, אלא אם כן חזק שם הרעב, עד שנעשה שווה דינר חיטים בשני דינרים. במה דברים אמורים שאסור לצאת? כשהיו המעות מצויות והפירות ביוקר. אבל אם הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה יסתכר, ועבדה פרוטה מן הכיס, יצא לכל מקום שימצא בו רווח. מה בעצם נאמר פה? שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ. אם יש מצוקה כלכלית, אז מותר. בעברית חופשית. הפירות בזול, אבל מה, אין לך כסף, לא ימצא מעות, ולא במה יסתכר, אין עבודה, אין כסף. ועבדה פרוטה מן הכיס, יצא לכל מקום שימצא בו רווח, אבל אז תראו מה הוא מוסיף. ואף על פי שמותר לצאת אינה מידת חסידות, אבא היה קורא לזה, על זה לא מקבלים צלש, כך הוא היה קורא לזה, אינה מידת חסידות, שהרי תראו מה ההוכחה שיש לו. מחלון וחיליון שני גדולי הדור היו, מפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כליה למקום. ואני חוזר ושואל, למה החסיד, כשאין לו מה לאכול, לא יצא לחוץ לארץ? והתשובה היא פשוטה. עם איזה מידה משוחחת המחסור? עם היחס שלך? קודם דיברנו על העלבונות שלך, על היחס שלך לכבוד שלך. אבל עם איזה מידה משוחחת מחסור? עם היחס שלך לממון, לצרכים שלך. זה אחד מהמידות שהרמב"ם מדבר עליהן בהלכות דעות. אתה בעל תאווה, אתה מסתפק במועט. מחסור זה רגש, תחושה סובייקטיבית. אפשר לדבר על תחושת מחסור ממוצעת. מה היום נחשב מחסור? סיפר לי אחי רב יצחק, כשלמד אצל דוביץ סולובייצ'יק לפני 35 שנה, נותן להם שמוז יום אחד. מה השמוז? הוא אמר, היום מי שאין לו בבית מכונת כביסה, מרגיש אני. הוא אומר, אני גדלתי כילד, היה שירותים בחצר לכולם במשותף. כל הרעיון שדי מחסורו אשר יחסר לו בעני, עוני זה תחושה, מחסור זה תחושה של מה הציפיות שלך. אם החסיד, שאנחנו הולכים ללכות דעות, אני קורא, אם החסיד בלכות דעות הוא חסיד, תראו, ישו בעל תאווה לא תסבע נפשו מהלוך בתאוותה, וישו תאור גוף ביותר לא יתאווה אפילו לדברים מעוטים שהגוף צריך להם. אז האדם הממוצע הוא באמצע, דיינו האדם הממוצע יש לו צרכים גופניים, אם חשובים לו, אז אפשר לומר, כשאין לך פרוטה בכיס ואין לך עבודה, אתה מרגיש מחסור, מותר לך לצאת לחוץ לארץ. אבל אם החסיד הוא לנטות לקצה, אז החסיד צריך להיות אדם שמסתפק יותר במועט. אז הנסיבות שמתירות חול לא קיימות לגבי החסיד. למה? כי מי שמסתפק במועט לא אמור לחשוב שמצב כזה הוא מצב של מחסור. באילו נסיבות מותר לצאת לחוץ לארץ? שיש מחסור, אבל בשביל חסיד זה לא נקרא. אז לחסיד מעיקר הדין עכשיו, מה הדין? אל תצא. זה מובן? כי התורה שוחחה עם האופי האנושי הממוצע, אבל החסיד יש לו אופי אחר, אז ממילא היות ויש לו אופי אחר, אין לו את אותם נסיבות, אז ההלכה לא תופסת לגביו. במחסור יוצאים, זה לא נקרא מחסור עבור, אז אכן הוא לא יוצא. שנשים לב לעוד נקודה, אתה לא אוהב את זה. תן לי עוד כמה רמב"מים. אתה מעלה שאלה מצוינת, תן לי עוד קצת ואני אגיע לרמב״ם הזה. אתה צודק, פה בדיוק נמצא המעגל שאבא ניסה לשאול איך שוברים אותו. חיים אמר את הדבר הנכון, אם אדם יוצא לחול, סימן שמה? שהוא לא חסיד. אם הוא לא חסיד, מותר לו לצאת. אמרת את המעגל, נכון? זה מתחיל באופי, אבל זה המעגל. בוא אני אראה לכם דבר שהוא בולט בכל הרמב״מים שלפנים משורת הדין. לא רק שכולם משוחחים עם האופי, אלא באף אחד מהם לא כתוב שהחסיד חייב לנהוג ככה, בכולם זה כתוב בבינוני שהחסיד מתנהג ככה. הוא מתנהג ככה, למה? כי הוא לא חייב להיות חסיד, אבל אם הוא חסיד, כך חסיד מתנהג. בואו אני אביא דוגמאות, כן? בואו נסתכל איך הרמב״ם מביא את הדין של זקן ונא לפי כבודו. אנחנו בשורה 80. כותב הרמב״ם, קודם כל תיקר הדין, וכן אם זקן שאין דרכו לטעון ולפרוק, הואיל ונא לפי כבודו פטור. הסברתי את זה קודם. עבור עצמי לא הייתי עושה את זה. שגם עבורך אני לא חייב. אבל אומר הרמב״ם, זה הכלל, כל שאילו הייתה שלו היה טוען ופורק, הרי זה חייב לטעון ולפרוק בשל חברו. ואם היה החסיד ועושה לפנים משורת הדין, שימו לב, החסיד לא כתוב שהוא חייב לנהוג לפנים משורת הדין, אלא שככה הוא מתנהג, זה בבינוני, הוא עושה לפנים משורת הדין. אז תראו מה הוא כותב, אפילו היה הנשיא הגדול וראה בהמת חברו רובצת תחת מסע של תבן או קנים וכיוצא בהם, לא כתוב חייב לפרוק ולטעון עמו, אלא מה כתוב? פורק וטוען עמו, כי חיים צדק. הלפנים משורת הדין ברמב״ם רוכבת על האופי, ולכן אתה ממילא מתנהג ככה. בוא עכשיו נסביר למה זה לפנים משורת הדין בזקן בן א', זה לא שהוא לא חייב הוא עושה, אלא אני רוצה להסביר למה הוא מתנהג ככה. כי כשזה ביחס לכסף שלי, מה הערך שעומד על הסדר היום? כסף. אז מה החסיד אומר לעצמו? זה לא חשוב בעיניי. אבל כשזה כסף של מישהו אחר, איזה ערך עומד על הפרק? הכבוד לאדם האחר. הערך השתנה. הערך הוא לא כמה אני אכפת לי מכסף. לחסיד לא אכפת מכסף. אבל פתאום לחסיד יש אכפתיות מאנשים אחרים. עכשיו אני אוסיף עוד דבר, והכבוד לא נחשב בעיניו אז. יש פה כמעט הד לדברי הרמב״ם הידועים בסוף ספר זמנים. סליחה, לא, בסוף הלכות סוכה ולולב. כן? שהרמב״ם מתאר את דוד המלך שמשפיל עצמו, כן, לפני השם. אני קורא את הדברים כי זה מאוד מאוד דומה ברעיון. כל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו שהוא עומד לפני השם, הוא מתכבד ועיניו במקומות אלו חוטא ושוטה. וכל המשפיל עצמו מקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מעבר. אומרים אחרות, שזה הכסף שלי אז אני מדבר על כסף, שזה אדם אחר שצריך עזרה. ומה זה פה? פריקה או טעינה? זה אדם אחר, הערך הוא לעזור לאנשים. החסיד עוזר לאנשים אחרים, כי הוא עכשיו לא עוסק בכסף, וגם הוא לא מחשיב כבוד, כי הוא ענב, הוא שפל רוח. אבל זה הכל בבינוני, הוא לא חייב לנהוג ככה, הוא נוהג ככה. כמו נראה עוד דוגמה, הדוגמאות שבמה מציע דף כ"ד, נחזור עמוד קודם, הרמב״ם בהלכות זלה ועבדה, שם הוא מתאר בסוף העמוד, את העבדה במקום שרוב המצויים שם ישראל חייב להכריז, ואני מצא בסרטיה, פלטיה גדולה, בבתי כניסיות, בתי מדרשות שהגויים מצויים שם תמיד, אז המציאה שלו, ואז תראו איך הוא כותב, הכל בבינוני, הרוצה ללך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין. הוא מתאר שככה מתנהגים, מחזיר את העבדה לישראל כשייתן את סימניה. הוא לא כותב חייב להחזיר, למה הוא כותב? מחזיר. אותו דבר בהלכה י"ז, אני דילגתי ברמב״ם. ההולך בבינוני בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את האבידה בכל מקום ואף על פי שאינה לפי כבודו. מה שיש כאן ברמב״ם זה, זה אותם שני יסודות. יסוד ראשון, שזה מתחיל באופי שלו. על איזה מידה רוכבת הכמיהה לנקס לעצמי ממון של אחרים, שזכיתי בלוטו, שמצאתי כסף של מישהו שהתייאש ממנו, זה על תאוות הממון. אבל החסיד, מה יחסו לממון? הוא נוטה לקצה, הוא יודע מה, יש לו פרספקטיבה על החיים, יש לו פרופורציות, מה חשוב ומה לא חשוב. ממילא, כשהוא רואה ממון של אחרים, אז הוא מתנהג ככה, הוא לא חייב, אבל הוא ממילא מתנהג ככה. אותו דבר רמה פה חזר הזקן מעל לפי כבודו, קודם בפריקה וטעינה, עכשיו הוא אומר את זה בהשבת אבדה, כי זה בא מאותו מקום. מה שנוסף כאן, זה שהרמה פה הוסיף, אני רואה עוד דמות, שגם ביחס אליו הוא מתאר שהוא מתנהג ככה, וזה הרי שמתם לב שהוא לא רק מתאר פה את החסיד, אלא מי עוד הוא מתאר פה? את הרוצה ללך בדרך הטוב והישר. ואותו דבר בהלכה י"ז, הוא מתאר ההולך בדרך הטוב והישר. אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל אני רק אעיר שזה מחזיר אותנו גם כן לפסוק קודם כל של הרמב"ן, ועשית הטוב והישר, וזה גם מחזיר אותנו להלכות דעות. שם יש איזה קצת אי בהירות, פרשנים עסקו בזה ביחס למי זה הדמות שהולך בדרך הטוב והישר. וכן הרמב״ם בהלכות דעות, מי שרוצה להצטרף אליי יכול לראות את זה בשורה 70, הרמב״ם כותב 71, מצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. ובפיסוק ההלכות כמו שהוא בדפוס, תדעו שהמשפט הזה הוא באותה הלכה עם החסיד. מה שאני הבאתי כאן זה מכתבי יד תימן, וכך זה גם בכתב יד הונטינגטון, הכתב יד המדויק של ספר מדע, שם מתחילה פה הלכה חדשה. והדוד שלנו, הבעל עבודת המלך, ואחרון קרקובסקי מאיר, שהשאלה, מי מצווה ללכת בדרך הטוב והישר, האם זה החכם שהולך בדרך האמצע, או אם זה זה החסיד, והוא רוצה לקלוט את זה בשאלת פיסוק ההלכות. אבל מה שברור זה שהרמב"ם מתאר דרכים בינוניים שהם דרכים טובים וישרים, וכשאני קורא היטב את הלכות גזלה ועבדה אני רואה שגם מי שעושה בבינוני לפנים משורת הדין, אבל מי עוד נוהג ככה? הוא נוהג ככה, הוא לא חייב, הוא נוהג ככה, מי שהולך בדרך הטוב והישר. וכאן בדוגמה הזאת אני אזכיר בהקשר הזה שהמורדכי מביא בבבא מציע ברמז ריש חף זין, שהיות ולשון הגמרא הוא חייב להכריז שכופים כאן לנהוג לפנים משורת הדין. ובמאמר אבא קצת מתלבט, הוא מפנה שם גם למאמר של חותנו של הרב עמיטל זכר צדיק לברכה, הרב צבי יהודה מלצר בנו של רבי ישראל זלמן, שהוא עובר על כל המקרים שלפנים משורת הדין וטוען שברור שבחלק לא כופים אדם לנהוג ככה ובחלק כן כופים. והוא בעיקר מצביע על הגמרא הזאת בבבא מציע, והוא טוען שממון שאדם איבד ואתה יודע מי הבעלים, גם שהוא התייאש, כאן כופים על האדם להחזיר לו, כי ברור מי בעל הממון, פורמלית אתה יכול לקחת את זה. וגם ברמב״ם יש הד לדבר הזה, שכן הרמב״ם כולל כאן רק את החסיד, אלא גם מי שהולך בדרך הטוב והישר, שבלכות דעות זה החכם. כלומר, יכול להיות שהרעיון הזה שהמידות שלך אמורות לגרום לך לחרוג משורת הדין, אבל לא כשאתה חייב, כמו שככה תתנהג, ולעיתים נדירות יהיה גם לחכם. אבל הוא בדרך כלל ככה מתנהגים החסידים, וצדק חיים, אי אפשר לצוות אותך לנהוג ככה, אבל ככה החסיד מתנהג. כלומר, האופי שלו ממילא יוצא לידי ביטוי בהתנהגות שלו. ומעל כולם אני רוצה להזכיר את הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, וגם לנסות להסביר קצת מושגים שבעיקר האמת מוריד לרבי רב עמיטל היה משתמש בהם הרבה, קידוש השם וחילול השם. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, אחרי שהוא מתאר, זה בשורה 103, אחרי שהוא מתאר את חילול השם וקידוש השם על רקע של גוי שאונס יהודי לעבור עבירות, אז כותב הרמב״ם, ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם. כגון, מה הדוגמאות? שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר, והוא שיש לו, ונמצאו המוכרים טובעים, והוא מקיפן. נראה שהוא לוקח לעצמו קצת הנחות בתחום הממוני. או שהיא הרבה בשחוק, או באכילה או שתייה אצל עמי הארץ, וביניהם. זה קשור ליחסו למה? לתרבות הדיבור שלו ותרבות הפנאי שלו. גם זה מופיע שם בהלכות דעות, ישיבת עמי הארץ, השיחה, השחוק. או שדיבורו עם הבריות אינו בנחת, ואינו מקבלן בסבר פנים יפות, אלא בעל קטטה וכעס, וכיוצא בדברים האלו, הכל לפי גודלו של חכם, צריך, פה חיים, תשים לב טוב, בסדר? צריך שידקדק על עצמו, ויעשה לפנים משורת הדין. פה יש כבר לשון, לא רק של בינוני, אלא לשון נורמטיבית. נורמטיבית, והוא ממשיך ואומר, וכן אם דקדק החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעליו מהם ואינו עולבם, מכבד להם ואפילו למקילים לו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה בעריכות עמי הארץ וישיבתן, ולא ירא תמיד אלא עוסק בתורה, עטוף בציצית ומוכתר בתפילין, וכאן הוא חזר לבינוני, כי חיים צדק. ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין, והנה תוספת שהרב עמיטל היה אוהב, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם. כלומר, עם כל היופי של החסיד, שהמידות שלו, יש לו אופי אחר, הוא צריך להיות נורמלי. אם רואים אדם שהוא חסיד והוא לא נורמלי, גם זה חילול השם. והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבין אותו ומתאבין למעשיו, הרי זה קידש את השם. אז כאן באמת מאוד מאוד מדויק הרעיון שנאמר כאן, ואני רוצה להסביר את זה. איפה מופיע האימפרטיב ויעשה לפנים משורת הדין, כשמה הוא עושה? שהוא לא עושה ככה. כלומר, יש פה חכם שהוא לא מתנהג כמו שמצופה מחכם. אז הרמב"ם מנסה להחזיר אותו לשורה, אתה צודק. אם הוא לא יחזור לשורה, הוא באיזשהו שלב, מה הוא יפסיק להיות? חכם, אבל למה הוא חילל את השם בשלב הביניים? למה? כי הוא כבר קנה לעצמו שם של
של חכם, כשרואים חכם שכבר מתנהג ככה, הוא כבר נכנס למועדון של החסידים. כשהאדם הזה פתאום מתנהג לו ככה, אז זה גורם לחילול השם, ולכן הרמב"ם אומר, לא תחזור לשורה, תעשה. אבל מי מקדש את השם? מי שבבינוני, מי שבאמת חי ככה. עכשיו אני רוצה להסביר, למה זה קשור לקידוש השם, חילול השם? למה? סתם סיסמה? התשובה היא לא. בואו נחזור עכשיו ליסוד הגדול של הלכות דעות. מאיפה מגיע ההליכה בדרך האמצע? וגם נשאל מאיפה מגיע ההתנהגות של החסיד. אז הרי כל היסוד של הרמב״ם בהלכות דעות הוא שהדרך האמצע מגיע ממצוות והלכת בדרכיו. בדרך האמצע מה היא מעצבת? את האופי של האדם, האופן שבו הוא מתנהג, איך הוא מתייחס לתאוות שלו, לבריות, לכבוד, לכעס, לממון. אפשר לעבור שם על כל הרשימה. מאיפה האדם אמור ללמוד איך לעצב את אופיו? כי הוא רואה את המידות האלוקיות והוא מנסה להידמות להם. ולכן זה פשוטו כמשמעו קידוש השם וחילול השם. כשרואים חכם, אדם שמזוהה עם התורה, בטוחים שההתנהגות שלו היא באה מהאופן שבו הוא מקיים את מצוות והלכת בדרכיו. אז אם הוא הולך בדרכים שהכל מקלסים אותו ואוהבים אותו, אז מייחסים את זה לדרך השם, אז הוא מקדש את שם השם. אבל אם רואים את החכם הזה, שאיך הוא חי, הוא עושה לעצמו הנחות בכסף, הוא מתחת לשולחן, יש כספים שחורים שהולכים בחצר שלו, הוא מרבה בשחוק ובאכילה או בשתייה, אז מה בטוחים על האדם הזה? כנראה, ככה הוא חושב שדרך השם, אז הוא פשוטו כמשמעו, מחלל שם שמיים. יסודם של דברים, שהרמב״ם בונה את האופי שבו, האופן שבו האדם מתנהג, באופן שבו הוא ייצב את אופיו. והאופי שלו מתעצב מהדתיות שלו, מדרך השם שהיא עומדת נגד עיניו, שהוא מעצב את התכונות שלו. בהקשר הזה אני רוצה גם להציע דברים שגם כתב עליהם רב נחום לאם במאמר שהוא כתב על החכם והחסיד במשנת הרמב״ם, לנסות להבין האם יש חובה להיות חסיד. שאלה שאתה שאלת, ודומה, אם אני חוזר לתמיהות צד שבא לעבודת המלך, שאני חושב שמסתבר לומר בעיקר על רקע הלכות יסודי התורה פרק ה, שגם החסיד ההתנהגויות שלו הן התנהגויות שהן קיום במצוות והלכת בדרכיו. אפשר להסביר בצורה מאוד מאוד פשוטה איך ייתכן שמצוות והלכת בדרכיו יכולה מצד אחד להיות פנייה למי שינהג בדרך האמצע, וגם להיות פנייה למי שינהג בחסידות. והתשובה היא פשוטה. מצוות והלכת בדרכיו היא מצווה שקוראת לאדם ללכת בדרכי הבורא, כשאף אדם לא מסוגל ללכת בכל דרכיו של הבורא. אם אדם יצליח ללכת בכל דרכיו של הבורא, אז הוא יהיה הבורא. זה בעצם מצווה שקוראת לאדם מישראל להשתדל כמיטב יכולתו לאחוז בכמה שהוא יכול מהמידות האלוקיות. ולכן מה בעצם רוב הבריות? מה עושים האנשים הנורמליים? הם אוחזים במידות היסודיות. רב לאם מדבר שם שרוב הבריות לוקחים את מידת רחום, את מידת חנון. אבל מה המידה שהחסיד מנסה לקחת על עצמו? הוא לוקח עוד מידה. הוא לוקח את המידה, מה הוא קדוש? אף אתה קדוש. אז אפשר לומר שגם החכם מקיים מצוות והלכת בדרכיו, וגם שהחסיד מקיים מצוות והלכת בדרכיו. אלא שהחסיד מצליח להידמות ליותר מידות אלוקיות מאשר החכם. כך שבסיכומם של דברים, אנחנו חוזרים למשנת הרמב״ם, על האם, מה זה לפנים משורת הדין? איך להבין את המושג הזה? ואם יש חובה לנהוג ככה? ואיך לומר שיש חובה לנהוג ככה ועדיין שישאר לפנים משורת הדין? אז הבסיס הוא מאוד פשוט. הרמב״ם לא רואה זה כמו הרמב״ן, כמגבלה של שפת החוק. שהחוק לא יודע להגיד, להגשים את עצמו ללא מערכת תומכת. אלא הרמב״ם רואה את לפנים משורת הדין כמושרשת במצוות והלכת בדרכיו, שעיקרה של המצווה הזאת שעיצוב האישיות האנושית, וכן אדם מצווה והלכת בדרכיו. יש בריאות שמקיימים בהלכתה בדרכה ולדי זה שמופכים להיות חכמים, אלו הרוב. ויות ואלו הרוב, מצוות התורה מדברות אל הרוב, לפי האופי האנושי שהוא הרוב, כי הרי הרמב"ם מאמין שהמצוות נועדו לתקן את המידות, ולכן מצוות לא תשנא את אחיך בלבביך, היא פנתה אל רוב הבריאות. רוב הבריאות שונים, כי רוב הבריאות נפשם שביל האמצע. מצוות שקשורות לממון, מחסור ביציאה לחול, יחס לכסף של אחרים, זקן בינה לפי כבודו, יחס לכבוד, יחס לבני אדם אחרים. התורה פנתה לאופי האנושי הרגיל, שכן חשוב לנו כבוד. היא פנתה ליחס האנושי הרגיל שמחשיב ממון. אבל כשיש אדם שהוא חסיד, אז קודם כל החסידות מגיעה לא מזה שאתה מצווה להיות חסיד, כמו שאתה מצליח להגשים בצורה יותר עמוקה את הצו שנאמר לכולם והלכת בדרכיו. יש לך אופי אחר, שיש לך אופי אחר, זה לא שאתה חייב לנהוג לפנים משורת הדין, אלא אתה מתנהג לפנים משורת הדין. איך הדין פתאום משתנה, איך אתה פתאום מגיע ללפנים משורת הדין? כי מה שהתורה חתרה אליו, שלא יהיה שנאה, אתה מצליח להגיע אליו בלי להוכיח אותו. כשהתורה התירה יציאה לחול בתנאי מחסור, אתה לא מרגיש מחסור, אז זה לא מידת חסידות, אמרוך לצאת. וכך צודק חיים, החסיד לא חייב להיות חסיד, הוא מתנהג בחסידות. ואם הוא יפסיק להתנהג ככה, הוא באמת כבר לא יהיה חסיד, אלא מה הוא יעשה בשלב הביניים? הוא יחלל את השם. כי ראינו שהוא רגיל להיות חסיד, ופתאום רואים שהוא לא נוהג ככה, אז אנשים תוהים, הדמות הזאת שמזוהה עם החסידות, איך היא מתנהגת. איננו תמצית הדברים דומני במשנת הרמב״ם, להסביר את המושג לפנים משורת הדין. מה שאנחנו בעצם רואים בדברים האלה, שהבסיס, אפשר לומר, להרבה מאוד דברים, זה האופי שלך. פשוט איזה מין אדם אתה. ואני חושב על דמותו של אבא זיכרונו לברכה, אני חושב שהוא עבור רבים, עבורי ודאי, הוא גילם את הרמב״ם הזה של החסיד של הנוהג לפנים משורת הדין. אנחנו חקקנו על המצבה של אבא ביטוי שהוא ביטוי מקובל במשפחה שלנו, ביטוי שגדולי ליטה, הגאון החסיד. צריך לדעת של הגאון מבילנה וליטה קראו החסיד. כי זה לא ויכוח האם אנחנו רוצים להיות חסידים או לא, עם החסידות של הבשט. השאלה היא מהי חסידות. וגדולי ליטה אחזו בחסידות. חסידות אישית. לא תנועה של חסידים, תנועה מיסטית, אלא חסידות אישית שהייתה מושרשת בראש ובראשונה במידות שלהם. הסיפורים על מידת החסד של רב חיים מבריסק, הם פשוט מתוארים על בסיס הרמב״מים האלו, מה היה יחסו לממון, מה היה יחסו לבני אדם אחרים. מה שהיה מיוחד באבא, זיכרונו לברכה, זה שאבא היה אדם נורמלי. שומעים על גדולים כמו הרב שטיינמן, שבאמת לא החשיבו ממון כלום. לאבא היה נורמלי. הוא חי חיים נורמליים, הוא היה אבא נורמלי, הוא היה מאוד מורפס על חשבון הבנק שלו, הוא ידע בדיוק מה קורה בניהול תקציבים, נופשים משפחתיים, היה מאוד נורמלי, ואני חושב שכל מי שחי בקרבתו ידע שהוא היה אדם אינטנסיבי יותר מכולם, אדם שלם יותר מכולם, אדם שזה התחיל בראש ובראשונה באופי הטוב שלו. הוא במסגרת קיום של מצוות והלכת בדרכיו, הוא בנה לא אדם שהוא לא אדם. הוא לא הלך לקצה שהרמב"ם מתאר, הוא נטע. אבל הנטייה הזאת הביאה לאיזושהי סוג של שלמות אנושית. שממון היה חשוב, אבל הוא לא היה ערך הגדול, הוא ידע לאזן אותו. תמיד הוא ידע לחיות באיזון בין ערכים. ושביל האמצע שלו היה לא שביל אמצע שהגעתי לאמצע, אלא שאני יודע לאזן בין הקצוות, ולכן החסידות שלו הייתה חסידות שהצליחה להיות בקצה, וגם הצליחה להיות באמצע. ואם ניקח את התפיסה שלו, דיברתי על זה פה בית הכנסת, בהזכרה שעשינו לו במהלך ה-30, איך הוא תפס את הציבור הדתי-לאומי? סליחה שאני חוזר קצת את דברי התוכחה. הוא לא חשב שאנחנו צריכים להיות כזה בינוניים כאלה באמצע. הוא ציפה מאיתנו להיות מקפידים בהלכה, מלאי אהבת השם, מחויבות לתורה, לפחות אם לא יותר, כמו הציבור החרדי שעוטף אותנו, ובאותה מידה עם אחריות ואכפתיות מעם ישראל, ואחריות ציבורית, לא פחות מהציבור שעושה את זה בצורה טובה, שמשרת 3 שנים בצבא וכו'. אלו זו תכונה מיוחדת, אם אני חושב על שביל, על הרמה בלכות דעות, להיות אדם שידע ללכת לשני הקצוות, ולבו זמנית לחיות את שניהם ולהיות באמצע. בוודאי שכשאנחנו חושבים על דמותו, מן הראוי לקרוא עליו את דברי הרמב״ם, שאם דקדק החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, וכך היה דיבורו, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעליו מהם, ואינו עולבם, מכבד להן, ואפילו למקילים לו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה בעריכות עמי הארץ וישיבתן, ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה, עטוף בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בבינוני, כן, כך הוא חי, ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין, והוא לא יתרחק הרבה ולא ישתומם בכלל. אחד מהסיבות שאבא גרם להרבה אנשים נקיפות מצפון זה, כי הוא הראה דוגמה אנושית שאפשר ככה להיות. עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבין אותו ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם, ועליו הכתוב אומר, ויומר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פאר. יהי זכרו של אבא ברוך.